שלום וברכה לכולם, שלום וברום.
שלום רב שלום.
פרשס כיסייצי, כיסייצי למלחומו על אויביכו, אלול. כל ביחד.
תקיע שויפר, נו.
תקיע שויפר, נכון.
תוקעים אצלכם בבית הכנסת כל בוקר?
כן, כן, ודאי, תקע שופר בעיר. הם לא יחרדו.
היה פעם איזה בית הכנסת של המרצים, שהבעל תוקע לא הצליח לתקוע כל כך. אז יש כל מיני סגולות ופטנטים. אחד אמר להרבב עם חומץ בפנים. השני היה הלך יותר על הקדוש, הוא אמר, אומרים ואינו יום שבע פעמים. לא ידעו מה לעשות. אז אחד הכריע לקחת את החומץ להרבב עם ואינו יום ולהכניס בפנים. אבל הגאון אומר, אנחנו הרי תוקעים 30 יום ראש חודש אלול, ובערב ראש השונה מפסיקים. כדי להפריד, יש כל מיני סיבות להפריד בין תקיעות של חובה, תקיעות של רשות. הגאון אומר הסבר מאוד יפה. הוא אומר על טיטוס, כתוב ש30 יום היתוש עצר מהניקור במוח שלו, כי הוא נבעל מהתקיעות, סליחה, מהמכות של
הקורנס, של הקורנס.
אחרי 30 יום הוא התרגל, אומר הגאון, אם 30 יום נשמע את השופר, אז נתרגל, זה כבר לא יזיז לנו כלום בראש השונה. אז אחרי נשים הפסקה של יום אחד בערב ראש השונה. כיסייצי למלחמה על אויביכו. אז רבו מפרשים, בעלי המוסר, כשאחד יוצא למלחמה על האויב שלו, מי זה האויב הגדול, היצרורי? אז יש הבטחה, רב שולם. ונסונו השם בידיך ושביסו שביו. מי שיוצא למלחמה, מי שנלחם ביצרה, הוא ינצח. הוא ייקח שב, הוא ייקח בשבי. הוא יצליח להתגבר על מה שהוא צריך להתגבר ולעבוד על זה.
אלול, זמן של מידס, אבוידס המידס, רב אברום גניחובסקי, היה ידוע הרי במחשבה ועל הזולת, כל דבר לחשוב, אפילו בלי לפגוע. וגם כשהוא היה צריך להעיר מישהו, הרי הוא היה עושה את זה בצורה...
בעדינות הוא כן. ב... מאור פנים.
זה ידוע אחד מהסיפור הידוע שרב אברום גניחובסקי ישב פעם באוטובוס והתיישבה לידו אישה שלא כל כך לבושה בצניעות ובמקום להעיר או לקום וככה לעבור ככה בצורה פוגנית אז הוא כזה אומר לה בעדין הוא אומר לה אני מתנצל כאילו אין לי בעיה שתשבי לידי אבל יש לי כרוס בדין.
עם יד ברכה.
שמע איזה קפצה וברכה. מה שהתברך איזה שקרוספידין זה שם אחר לציצי, זה מה שזה נקרא גם קרוספידין. בחוכמתו, גם שזה, גם בכל הכל בעדינות. אז אלו חברוסה, כל ליל שבת מאוחר בלילה שהוא לומד איתו. שבת אחת החברוסה מגיע, ומרוב התלהבות, הוא צלצל בפעמון.
השקוע כבר בסוגיה, חשב עליה.
צלצלתי בפעמון, אין קול ואין עונה. ואז אחרי כמה דקות, שתי דקות הוא דופק עוד הפעם. אז גם, דממה. אז אחרי איזה דקה הוא שומע, רגע, רגע, אני כבר מגיע, רגע, רגע. ואז ככה, אחרי איזה שתי דקות המתנה, הוא רואה שרבו מניחובסקי מגיע, ועם הפיג'אמות שלו, הוא פותח את הדלת ומכניס אותו, ואומר לו, סליחה, אני עכשיו רק צריך להתלבש. והוא בא מתלבש וככה ובא ללמוד איתו. אבל התלמיד ידע שרב אברום גניחובסקי בשעות האלה לא לובש פיג'אמות, הוא תמיד היה בגדי שבת, יושב על הגמרא ומחכה לו שיבוא ללמוד איתו. אבל הוא, רב אברום גניחובסקי, כדי לא לפגוע בו, מה עשה? שמע שהצלצול בפעמון, הוא ידע שעכשיו הוא מאוד יובח. מה הוא עשה? הלך, התלבש בגדי פיג'אמות, עשה כאילו הוא יושן, לקח זמן עד שהוא ענה, העיקר כדי שלא ייפגע בחור. לאלו, קצת מחשבה על השני.
יכול להיות שרואים מהסיפור הזה גם עוד משהו. היה אחר, היה חושב, נו, צלצל בפעמון בשבת. מססק, הרבה 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 דברים להתיר. שויגג, מססק, ואיזה מלאכה, אין שם אש. רק לפי השיטות שזה בוינה, אבל אם זה מעביר, אין בזה מעביר. הרבה הסברים. אבל סבא אברום גניחובסקי, מיד הוא הסתכל על זה בתור משהו שצריך להתבייש ממנו, להתחרב ולחזור עליו בתשובה. באמת, מזכירים לי שהצ'יבין הרוב, היה לו מנהג שילדים היו באים אליו, והיה בוחן אותם, משניות, גמרא, בעל פה. פעם אחת, איזה ילד אחד בא בצהריים בשבת, והוא דפק, והצ'יבין הרוב לא פתח. אבל היה ילד ירושלמי, עם רצון חזק, הוא לא ויתר כל כך מהר. הוא המשיך לדפוק ולדפוק. הצ'יבין הרוב נח בצהריים בשבת, אז הוא התעורר ופתח לו. אז אחרי שהוא, אז הוא אומר לו, אחרי שהוא בחן אותו כנראה, הכניס אותו, אז הוא אומר לו אחרי זה, אם דופקים בדלת ולא פותחים, אז יכול להיות שיושנים שם, אז לא צריך להמשיך לדפוק, באים פעם אחרת. אמר לו הילד, הצ'יבין הרוב יושן בשבת בצהריים. הצ'יבין הרוב לקח את זה בתור תיחוכו, תיחוכו גדולה מילד, על מה שצריך לעשות בשבת אחרי צהריים.
מגיד המפורסם, רמוי שיצחוק דרשון, המסתובב ואומר, פשוט כל מקום ומעורר את הציבור לחזור בתשובה. אז הוא הגיע פעם לעיר ריגה, והוא רואה בתפילה שאנשים שם לא מקפידים ללבוש תלית בתפילה. עמד המגיד ירושלמי אחרי התפילה ואמר, אני רוצה לספר לכם סיפור. פעם בימות הקיץ שבתתי בעיר ריגה, ובשבת אחרי צהריים באתי לבקר איזה איש אחד שגר פה. אני דופק בדלת, לא עונים. אני דופק, דופק, לא עונים. פתאום אני שומע קול בכי מהבית. בכי, בכי, בכי תמרורים. מה קרה פה? הדלת נעולה, אני מנסה להיכנס ככה מהחלון, נכנס ככה מהצד, נכנס. יכול להיות שהם נסו לחופש ושחררו את הילד בבית. הוא נכנס, עובר בין החדרים, בכי, בכי. ומגיע לחדר אחד, אני שומע שהבכי משם. אני נכנס לחדר ואני לא רואה כלום בחדר, אבל אני שומע שהבכי מהארון. אני מתקרב לארון, מתקרב. אומר, יכול להיות ששכחו את הילד בארון? פותח את החלון, את הארון, ולתדמתי, אני רואה טליס.
וואה.
והטליס בוכה, בוכה, בוכה. אני שואל אותה, טליס, מה קרה? היא אומרת לי, המשפחה פה עזבו אותי. הם נסעו לעיירה דובלין לחופש. והם לקחו איתם את כל
כל הבית.
את כל הבית, מכנסיים, חולצות, נעלי ספורט, סקי, שתייה, בורקס, דוריטוס, הכל לקחו איתם. אבל רק אותי שכחו, איך שכחו אותי? אמר לה המגיד, אל תדאגי. יבוא יום שאת כל הדברים שהם לקחו, הם ישירו את זה פה בעולם. את כל הכסף וזהב שהם אספו, הם ישירו את זה פה בעולם. והתעטפו איתך.
ורק אותך יקחו.
ורק אותך יקחו ביחד איתם.
אה.
כמובן שהמשל הזה עשה רטט וחלחל לכל התושבי ריגה שם. וכולם התחזקו, ומכאן התחילו להתחזק ולבוש תלית, ולבוש את זה גם משחיז כל הזמן.
יפה מאוד. זה מזכיר את הסיפור. סיפרנו כבר על שתי אנשים שרבו על חלקת אדמה.
כן.
למי היא שייכת. זה אמר החלק הזה שלי, זה לכמה חלק האדמה הזה שלי. אז הם באו לרב, הרב אמר להם, אני רוצה לראות את זה בעיניים, ללכת למקום. הם מגיעים והם מראים לו, איזה קו דמיוני על האדמה, עד פה זה היה, ועשינו חלוקה, מפה זה שלי, מפה זה שלו, והוא אומר, מה פתאום, מפה זה שלי. הרב נשכב על האדמה, אומר, אני רוצה להקשיב, שם את האוזן. הם שואלים אותו, מה הרב שומע? האדמה אומרת, לא... זה לא שלך ולא שלך, שתיכם שלי. שתיכם שלי של האדמה, בסוף כל אחד, בסוף כל אחד. החופץ חיים, מסופר לחופץ חיים, רב שולם. עוד כמה ימים, יום ההילולה של החופץ חיים. לעת זקנותו, הוא כבר לא היה יוצא מהבית. היה איזה מחלוק הסברדים, בישיבה. והוא בא לשם, והוא התחיל לדבר בבכי ותמרורים, על ה... הוא אמר, הם נותנים לי 1,000 זהובים, 2,000 זהובים. לא הייתי הולך לשום מקום, אני כבר זקן, והזמן שלי יקר. הוא אומר להם, תלמידי ישיבה יקרים, אתם יודעים כמה שאני מאוד אוהב אתכם, כמה שאני מאוד אוהב תלמידי ישיבה, בני תורה. אבל תדעו לכם שזה לא יעזור לכם בכלל כשתגיעו למעלה. כשתגיעו למעלה, המחלוקת ולשנורה, זה לא יעזור שום דבר. וככה הוא פרץ בבכי. היה עוד איזה סיפור גם לעת זקנותו, שהאנשי קהילת רדין התרעמו שם על החבר קדישה. אמרו, הם עושים קרטל, לא נותנים להכניס כוח צעיר. אמרו, מקימים חבר קדישה חדש. זה נודע לחופץ חיים, הוא בקש שיקחו אותו. אמרו לו, הרב זקן, מה פתאום? תיקחו אותי. לקחו אותו, הוא נעמד ואומר, רבו ישי, אני נמצא פה 40-50 שנה. יש כאלה שאתם בכלל לא מכירים אותם, אבל אני זוכר אותם. איפה הם נמצאים היום? שם הוא מצביע לכיוון הבית קברות. הוא אומר, בסוף כולם מגיעים לשם. הוא אומר, כשמגיעים לשם ועולים לשמיים, יש דין תורה. דין תורה מאוד מפחיד. וכשעושים לאדם את הדין תורה, אז הוא לא, הוא מנסה להתרץ בכל עם, כל תירוץ קל או כבד שהוא יכול להגיד להצדיק את המעשים שלו. הוא אומר, ויהיו פה כאלה שיבואו, ויגידו להם איך הייתם במחלוקת. אז אולי יגידו שהיה בעיירה שלנו, זה יהודי זקן, שאמרו שהוא תלמיד חכם, החשיבו אותו תלמיד חכם, והוא לא אמר כלום. אז הוא אומר, רבו ישי, יש לי מספיק את הפה כאלה שלי, אני לא צריך פה כאלה של אף אחד, אני מודיע לכם שאני עושה מחאה, ושיפסיקו עם המחלוקת הזאת, וזה רק יזיק לכולם. הוא התחיל לפקוד, וזה נכנס לכולם את צערת רגשות, ובו במקום הכריזו על ביטול, על ביטול ההקמת החבר קדיש, והחזירו בחזרה את החבר קדיש הישן, עם תנאים חדשים וכללים. היה בין הכלל היה שמי שבשלוש שנים הקרובות לא יגבו דמי קבורה לאף אחד מי שימות. אני לא יודע כמה זה דרבון נתן לאנשים למות בשלוש שנים הקרובות, אבל זה מה שהחליטו שם, והחפץ חיים יצא שמח ורגוע. אם אנחנו מדברים, רב שלום, אנחנו בחודש אלול, דין תוירה, יש בבית חולים שערי צדק פרופסור אברהם, מפורסם, שומר תורה ומצוות, יש לו סדרת ספרים על הרפואה וההלכה. סיפר הרב קוק, רבה של רחובות, יש לו איתו קשר, הוא סיפר לו מה יעשה מכלי ראשון. הוא אומר, הגיע למחלקה יהודי שומר תורה ומצוות, עם יהודי מבוגר, עם דלקת ריאות, שיעול, חום. במצב שלו זה יכול להיות מסוכן, זה חום יכול להתגבר עד איבוד הכרה. התחילו לתת לו טיפול. נתנו לו טיפול, באמת זה עזר. התחיל לרדת את החום, אבל אחרי יומיים החום פתאום התחיל לנסוק לגבעים, והמצב שלו מדרדר עד איבוד הכרה. והשם הרחם, זהו, הם כבר חושבים שהם מתחילים לרמוז למשפחה שאולי כדאי להתחיל להיפרד, אם כי יש איזה טיפול קשה, תרופה קשה עם תופעות לוואי, ושאחרי זה יכול לשיר. הם שואלים את המשפחה, הם מעוניינים בזה. צריך לקחת אחריות. המשפחה אומרת, צריכים להיוועץ עם גדולי ישראל. מתייעצים גדולי ישראל שמברכים אותם, שיהיה לו בהצלחה ורפואה שלמה. ומתחילים עם אותו טיפול. ובאמת החום שלו יורד, התברר שהזיהום, הזיהום פסק. ולאט לאט הוא מתחיל לחזור לעיתונו, אם כי הוא לא התעורר. אבל לא אמרו להם, זה לוקח יום יומיים עד שהוא מתעורר. כשמתקרבים אותם יומיים להיגמר, 48 שעות, אז בני המשפחה יושבים שם במתח, הילדים, הם מסתכלים, אומרים תהילים. פתאום, פיסוים יבוא אדוין, פתאום אבא פותח את העיניים. כולם מסתכלים בהתרגשות, ואבא מסמן להם משהו בעיניים, ורואים שהוא רוצה, הם ישר קוראים לרופאים, הרופאים מוצאים את כולם החוצה, אחרי כמה דקות הם יוצאים, אומרים להם, עשינו את הבדיקות, וזה נראה במצב טוב, אל תכבידו עליו. הם נכנסים, והוא מענן להם בעיניים, רואים שהוא רוצה לדבר, אבל זה מאוד קשה, והרופאים אומרים להם שהוא חייב לשמור על מנוחה, שהוא יחזור לעצמו, שכמה שפחות תופעות לוואי, טוב. הם נפרדים בלב כבד, והם במתח לשמוע מה הוא רצה להגיד להם, ברגע שהוא מתעורר. הם בדרך שהם יוצאים, הם מודים לרופאים, מודים לפרופסור אברהם שליווה, אומר להם, אתם מודים לי? תודו לריבון שלוילם, הוא חזר מהמתים כמעט. תחייה סמייסים כמעט היה פה. טוב, הם לאוכרת חוזרים, באים בבוקר כולם, ואבא פותח את הפה ומספר להם. ככה מספר פרופסור אברהם, שהוא שמע את זה מכלי ראשון, מאותו יהודי. הוא מספר שהוא עלה למעלה לשמיים, נפרד מהגוף שלו. הוא מגיע לאיזה חדר, הוא רואה יושבים שם ליד שולחן, תלמיד החכומים, דיינים, ראה אנשים מדברים. הוא לא יודע על מה הם מדברים, הוא ככה מתקרב. הוא שומע שהוא הנושא שלהם, מדברים עליו. הוא מבין שהוא הגיע לפודדין תוירה. יש קטגור ויש סנגור. זה מספר סיפורים, וזה מוסיף, וזה מוסיף. הוא אומר, ולאט לאט, אנחנו בחודש אלול, המאזניים הם מפורסמות. לאט לאט הקף של החובה יורד, נהיית כבדה יותר וכבדה. והסנגור מנסה להביא טענות מפה, טענות משם, והמצב לא משתפר. פתאום הוא שומע קול מוכר. הוא מסתובב, הוא מסתכל לראות מזה הכל המוכר, והוא רואה את הרב של בית הכנסת שהלך זה מכבר לעולמו. הוא שומע, הוא רוצה, הוא מקשיב מה הרב של בית הכנסת מספר, ואז הוא שומע את הרב של בית הכנסת אומר, אני מכיר אותו 30 שנה, הוא 30 שנה מגיע לבית הכנסת, מגיע לתפילה בזמן, לא מאחר לתפילה, 30 שנה יום ביום, יום חול, שבת, מועד.
חגים, הכל.
אבל זה לא עוזר. והכף ממשיכה להיות כבדה ולהיות למטה. ואז אומר, הוא 30 שנה בתפילה, שותק, סוגר את הפה, לא מדבר דברים בתילים בתפילה. לא מדבר בקריאת התורה. עונה על הברכות ועל הקדישים. הכף מתחילה להתרומם קצת. אבל זה עדיין לא מספיק. ואז הוא שומע את הרב ממשיך ואומר, 30 שנה שאני מכיר אותו, הבן אדם לא מוציא דברי לשון הרע ורחילות, שקרים מהפה. הוא שומר על הפה שלו. הקף קופץ למעלה. והדיינים פוסקים, הוא זכאי לרדת בחזרה לעולם, לעולם הזה, להמשיך ולעשות לעשות מעשים טובים, לקיים את התורה במעשים טובים. מדהים. ובאותו רגע התעוררתי, אומר להם אבא. איזה סיפור מדהים שמספר הרב קוק, שמע את זה מפרופסור אברהם, סיפר לו אחרי זה באותו בעצמו, אותו יהודי, סיפר את זה גם לפרופסור.
פרשת השבוע מובן הדין של ריביס, של איסור ריביס, מרית אלגזי פעם בארץ ישראל, היה מצב מאוד מאוד קשה. החליטו שהוא צריך לנסוע לחוץ לארץ, לאסוף כסף. ובגרמניה אז היו יהודים עשירים.
זה לפני עידן המצ'ינג.
כן, והסתובב שם מחוץ לארץ, והיה שם נגיד מאוד מאוד גדול שעזר לו בשם דן גוגנהיים. יהודי שמאוד עזר לו ונידב לו הרבה.
היה שיר גדול.
והוא גם עזר לו, דן גוגנהיים עזר לו להסתובב בגרמניה, ועזר לו עם כל מיני תורמים, לאסוף כסף לארץ ישראל, ליישוב של ארץ ישראל. ובסוף, לפני שהוא עזב, אז הוא מביא לו איזה שקית עם כסף, ואומר לו, זה כסף של ריבי, זה לא כסף שמריח לי טוב, אני לא רוצה לקחת את זה. אז דן גוגנהיים היה בשוק, אמר לו, איך כאילו, ממי לקחת את זה? אז הוא אמר לו, מה איש הזה וזה? הוא היה בשוק, אמר לו, כן, זה נכון, הוא באמת עשיר גדול, אבל יש לו עסקים בריבית, ומשם הכסף שלו שהוא מרוויח, ככה מתפעל כולו, שהוא לא רוצה לקחת את הכסף. הוא באמת הלך לאותו מלווה בריבית, ואמר לו, החזיר לו את הכסף. הוא זעם, מה זה שלא לוקח את הכסף שלי? אני אגרום לו בכוח, אני אכניס לו את הכסף בכוח, אני אגרום לו. טוב, הגיע לארץ ישראל, אותו מלווה בריבית, ונכנס לבית כנסת של המערית אלגזי, והוא אומר להם, הריאות פה מאוד ישן, רוצה לתרום לכם ריאות חדש לבית כנסת. שמחה גדולה, ריאות.
אור ועיניהם.
ומוציא צ'ק, רב אברום, צ'ק מזומן. אומר, הנה, בבקשה, תיקחו, תקנו. איזה שפע, קנו רהיטים חדשים, יפים, מפוארים. וככה פיירו את הבית כנסת. מרית אלגזי נכנס לבית כנסת, הוא אומר, אני מריח ריח של תומה, אני מריח ריח של ריבית, של, 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 של בקיצור של עבירות מהרהיטים האלה. בבקשה, תוציאו את הרהיטים מהבית כנסת. אז נורמול שהוא ניסה להכניס, מרית אלגזי בקדושתו, הצליח לעצור ולא לקחת כסף,
ממלווה בריבית. וואה, חלק פעמים. בתחילת הפרשה, רב שולם, יש תנן של בן סורר ומיירר, כי יהיה לאיש בן סורר ומיירר, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו ולא שמע עליהם. זה הפסוק המפורסם. האדמור מקלויזנבורג, פעם הוא מסר שיחה למחנכים, איך צריך לחנך ילדים, להורים, להורים לילדים. אז הוא אמר, אז הוא הביא את הפסוק הזה, אבל הוא שינה את הפסוק. הוא אמר, כתוב, כי יהיה לאיש בן, שורר ומורה איננו, הוא בסדר גמור. שומע בכל אביו ובכל אמו. הוריד את העינינו שלפני זה, חיבר אותו לשורר ומורה איננו. וישרו אותו, אבל בכל זאת הם יסרים אותו. הרבים כל זה הוא אמר, דרך להאיר פנים, צורה חמימה. ואז, ובכל זאת הם ישרו אותו, מה היה התוצאה? הוא לא שמע עליהם.
לחנך.
כולם שואלים, למה היום צריך ככה לתת חום לילדים? הרבה אנשים שואלים, שאנחנו היינו ילדים, לא נתנו לנו
כזאת. דיברנו מכות, חגורה.
ויצאנו כזה גרוע.
לא רוצה להיכנס לפרטים.
אז אחד ההסברים הפשוטים שאומרים שפעם, אם הילד לא קיבל חום בבית, אז הוא לא קיבל חום בשום מקום. היום יש הרבה שרוצים למשוך אותו, יש הרבה דברים שקורצים לו בחוץ, ולא את החום. נסיים עם דבר נפלא של הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה אמר שכל אחד מוזכר בתורה, שאלו אותו רבינו, איפה אתם מוזכרים? פרשת השבוע כתוב, אבן שלמה. אז אמר, אבן שלמה, אליהו בן שלמה. אז שאל אותו מישהו, לאבא של רבינו קוראים שלמה זלמן. אז אמר, זה בהמשך הפסוק, בהמשך. אז הסבירו, בעצם אבן שלמה, אליהו בן שלמה, אז האות, אפשר לעשות הראשי תיבות מהשין, אליהו, א', ושין, שלמה. אז יש פה כמה תיבות מיותרות. הבית והנון והמם והאי, מזה יוצא גימטריה של זלמן. והוסיף רב מיכל שטרן, רב של עזרת תורה, חסר אליהו בן שלמה זלמן. אז הוא אומר, אמר מיכל זילבר, שההמשך של, לאמא של הגויין קראו טריינה. ההמשך של הפסוק זה, והין צדק יהיה לכו, זה בגימטריה טריינה. אפשר לבדוק.
מדהים.
280. יישר כוח. יישר
כוח לכולם שהייתם איתנו, שיהיה לכם גוד
שבס. גוד שבס, גוד שבס, בשורות טובות, כל טוב.